אמר לו רב נחמן לדרו עבדי, אמר לו רב נחמן לדרו עבדו, אטמין לי צונן. זה היה בשבת, והוא אמר לו תטמין את הצונן, התיר להטמין צונן, והייתי לי מיה דאחים כפי להרמה, ותביא לי מים שהחם נחתום נוכרי. אז פה מדובר ביום חול, שבא ללמד אותנו שאין איסור, אין מושג, כאילו שאולי נוכרים במים. שמע רבי עמי, הקפיד. הקפיד על זה שהוא מתיר דברים כאלה. אמר רב יוסף, מה איתה מה הקפיד? מדוע הוא הקפיד? למה הוא הקפיד? כי רבבת העביד הוא עשה כמו רבותינו. חד הקירה וחד הקישמואל. לא הוא נהג כמו פסק גדולי הדור של רבותינו, שבאמת התירו את זה. אחד, דין אחד שהוא אמר דין היתר התמנת צונן בשבת, זה כמו שרב לימד, והדין שמותר לשתות מים שהורתחו על ידי נוכרי, וזה לא נקרא בשולי עקום, זה לימד אותנו שמואל. אחד הקרב, אחד הקישמואל, קישמואל דאמר רב יהודה, אמר שמואל, מותר להטמין את הצונן. וקרב דאמר רב, אמר דאמר רב שמואל ברב יצחק, אמר רב, כל שהוא נאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בשולי נוכרים. לכן שהתבלבלתי מה שאמרתי מקודם, כי שמואל הוא זה שהתיר את הבשולי נוכרים במים. לא, שמואל הוא זה שהתיר להטמין, ורב הוא זה שהתיר את הבישול מים לנוכרים. אז אם כן, כשאלה מה הקפיד רבי עמי על רב נחמן? אלא והוא סבר אדם חשוב שני. מה שהקפיד רב עמי זה בגלל שהדין הזה אומנם דין לציבור הרחב, אבל אדם גדול כמו רב נחמן, הוא צריך להחמיר על עצמו, ולא צריך לעשות אקט כזה שמבטא שהוא מתיר לעצמו כמו להמון הרחב. והנה המחלוקת. ולמדנו שפעולת ההשפעה של האדם חשוב על הדור תתחלק לשתי מערכות, שלפעמים יהיה קשה להשלים ביניהם. שני סגנונות, שני סדרים, שאם אתה נוהג לפי השיטה הזאת, אז זה פוגע בגישה הפוכה, וזה לא הולך ביחד. או-או. זו כנראה תהיה המחלוקת בין רבי עמי, בין רבי עמי לרב נחמן. שתי גישות יש פה. כשהמחלוקת שלהם זה איך צריך להנהיג את עצמו אדם חשוב, אדם גדול, שהוא דמות קורנת, דמות חינוכית, דמות משפיעה, אז מה סגנון שבו הוא צריך לנהוג בעצמו כשהוא בא להשפיע על בני דור? שתי גישות, והן לא יכולות ללכת ביחד. שלפעמים קשה יהיה להשלים ביניהם. שהדבר הפועל לטובה לצד אחד, יהפך לרועה אצל צד השני. הגישה האחת היא פשוט מפריעה לגישה השנייה. הצד האחד הוא הצד המעשי. ראוי שידע העם כי החכם אשר בקרבו, שהוא רואה את כבודו והצילות נפשו, וחפץ להיות דומה לו לשבח ולעילוי, כפי ישרי לו מצד התעוררות הצד העליון שבאדם, מצד הנפש האלוקית שבקרבו, שמתנסק שרואה מחזה נהדר עליון ניסה. הנה יהיה החכם לתורה חיה. זו גישה אחת, זו אוריינטציה אחת, שהיא שמה לה לקו את הרעיון שגדול דור, דמות מופת, אז היא צריכה להיות כזאת שמתנהגת בחייה בצורה כזאת שהציבור הרחב יודע שאיך אומרים, זה מה שנקרא שולחן ערוך חי. איך שהוא זז, איך שהוא מדבר, איך שהוא מתנהג. זה ההלכה. זה חשוב מאוד, כי זו הופך להיות דמות מופת שיוצרת בדווקא לציבור הרחב, שלפעמים הציבור הרחב הוא לא כל כך מסתדר עם הספרים, הוא לא בטוח מה קורה כי הוא קורא בספר, הוא לא מבין נכון. אבל כשהוא יודע שמה שיש לו ספק, הוא יכול להסתכל על אותו גדול הדור ואיך שהוא מתנהג לנהוג כמוהו, זה דבר מאוד בסיסי בחינוך ובהשפעה של גדול, ועל כן הוא צריך לנקוט בעצמו סגנון התנהגות שכאשר כולם מסתכלים עליו אז ידעו שזוהי ההלכה. זו גישה אחת. הנה יהיה החכם לתורה חיה, שכל מעשיו, הליכותיו ושקל קודש יהיו הם שקולים וראוי ללכת בהם לאשרם ולקיימם בדרך החיים. זה נקרא בגמרא, יש לפעמים ביטוי כזה, מה שנקרא מעשה רב. מעשה רב, זאת אומרת, זה לא רק שהרב יביר שיעור ולא רק אמר שכתוב כך וכך בספר, אלא הוא נהג ככה. אז הדבר הזה, אם ככה נהג התלמיד חכם, הרב, אז זה מברר שככה נוהגים, זהו. והוודאות שהציבוריות הרחבה יכולה לחוש בחייה כשהיא מחכה מודל חי של התנהגות תורנית, היא יוצרת בה שלווה ותחושת ודאות שהיא צועדת במסלול הנכון, וזה חשוב מאוד, זה מועיל מאוד. בזה הערך בסדר הזה, ברעיון הזה, בגישה הזאת, באוריינטציה הזאת, ראוי לחכם שיתנהג במהלך חייו באופן האפשרי להיות קרוב לחיי העם. איש גדול כזה כדאי שינהג בעצמו, ינהג את סגנון חייו בצורה כזאת שהיא פופולרית. זאת אומרת, בצורה כזאת שהיא נראית לעיני הציבור, ומה שהציבור רואה, טוב שיראה. שידע, כזה ראה וקדש, וכך אפשר לחכות, וממילא הוא צריך להיות מקורב בדעתו אל ההמון הרחב. להיות קרוב לחיי העם, למען ידעו כולם כי כל המעשים אשר הוא עושה, הם תורה לכל העם. אבל אם יתנהג החכם לעיני כל העם בחסידות גדולה מעשית, אם יצא עליו כל שהוא איש נוקים, קדוש ונשגב, יש לו הנהגות ומידות חסידות, ונהג על פי הנסתר וכדומה ועוד, זה יוצר בעיה. הלא שוב לא יוכל להמון הרב ללמוד מאורחותיו. כי הוא אולי איש אלוקים, אבל אני לא. אני אדם פשוט. הוא אולי מביא מה כתוב בזוהר, אבל אני לא. אז זה לא שייך לי. ואם יודעים שהוא נוהג בסגנון כזה מקודש, אז לא יוכל להמון הרב ללמוד מאורחותיו. שאינם לפי מעלתם וערכם כלל, ויהיה בבחינת בגדי המלך החדשים, או קיצור, זה לא מתאים. אולי זה מתאים לאיש גדול, אבל אתה לא יכול לדעת אם מה שהוא נוהג זה ההלכה, זה חסידות, זה החמרה, זה... אתה לא יכול לדעת. על כן, כדי שלא יגיע הנזק הזה להנהגה הציבורית הרחבה, לקחו אחריות הרבה מגדולי ישראל. זאת הייתה הנטייה נמצאת בין רבים מאנשי הסגולה, שהם מצד עצמם אנשי אצילות ואנשי רוח ואנשי עומק ואנשי אולי סוד, אולי ודאי סוד, ומכל מקום אצלם זה עיקרון: כל מה שנוגע לדברים הגדולים אף אחד אסור לו לדעת מזה, ואסור לו לדעת שאני יודע מזה. וזה הקו. יש, אתן לכם דוגמה, יש בשו"ת החתם סופר, שכנראה, אני לא זוכר אם זה, הוא כנראה כתב לתלמידו או לחברו, אני לא יודע בדיוק מה, הבין חברו שיש לו הסתייגות מאיזה עניין שאותו רב, חברו, פסק או הנהג על פי הניסטר משהו, ואותו חבר כתב לו, חבר או תלמיד כתב לו: מה זה, אבל הספרים הקדושיים כתוב כך וכך. ומה כבודו נגד הנסתר? אז יש לו תשובה שבו הוא קודם מפלפל בו ודורש לו ונותן לו להבין על ידי הדרשה והפלפול שלו שהוא בענייני הנסתר נסתם עוד יותר ממנו, אלא שהוא אומר שם, תראה, חס וחלילה שנהיה נגד הנסתר, אלא שאני נער הייתי וגם זקנתי, בערך ככה הוא אומר, גדלתי אצל שלושה מגדולי ישראל, הענקים והמקובלים היותר נשגבים, אנשי אלוקים נוראים, רב נוסן אדלר, בעל הפלאה, ושכחתי מאה השלישי. על כל פנים, הוא אומר, לא מה שידים מידם. ועל אף שהם היו נודעים בתור אנשי אלוקים נוראים, מעולם לא נזכר על פיהם בציבור המילה זוהר. ולא שום דבר ששייך לנסתר. כי אי אפשר, וזה מתאים ממש למה שהרב כותב פה, וזה מה שהוא מברר שם, החתם סופר. אי אפשר לעמוד לפני הציבור ולהכניס רעיונות ומושגים שהציבור לא שייך אליהם. ומי ששייך לדברים, הוא יודע עד כמה זה מזיק לציבור. אז הנה הענקים והקדושים האלה, עם כל זיקתם המוחלטת לדברים הנסתרים, ודווקא בגלל זה, אז הייתה להם אחריות להנהגה ציבורית, שלא ייזכר מהם כלום. לא יזכר מהם, לא יוודע מהם ציבורית שום דבר. כי נסתר, זה אמור להיות נסתר. ואם נסתר זה נגלה, אז זה לא נסתר. וכשהנסתר הוא נגלה, זה ודאי מזיק לציבור הרחב. ולא חס וחלילה בגלל שאני מזלזל בנסתר, מסביר שם החתם סופר, אלא בגלל שאני מכבד אותו. הפגנה ציבורית והחצנה של המושגים הנסתרים, זה מעיד על חיסרון בהבנת הנסתר של העושים את זה, וגורם לזלזול בעניין. כי כשהמון רחב נפגש עם המושגים האלה, זה לא עושה יותר גדול. זה מקטין את הגדלות. זה מוריד את המושגים הגדולים אל הגובה של הציבור הרחב. והציבור הרחב בהגדרה, זה מה ששייך לבינוניות. והנסתר בהגדרה זה מה ששייך לגדלות. ואי אפשר שיהיה עם שלם שיהיה כולו חסידים. עם שלם שכולו ממדות חסידות, זה אבסורד. זה בעצמו מוכח שזה לא יכול להיות. אתה נוהג על פי סגנון חסידותי בציבוריות רחבה, זה מעיד על הזיוף שבעניין. מאוד דומה למה שהרב מתכוון פה. זאת הייתה נטייה נמצאת בין רבים מאנשי הסגולה, לנטות קו, להקל בקולות מעשיות במקום שיש פנים להקל. כיוון שזה נוגע לפסיקה, ומאחר שהוא, זה שורת הדין, לא רק שהוא יפסוק ככה, כי זה תפקידו של רב לפסוק להקל, כי על מנת להחמיר, לא צריך להיות תלמיד חכם, גם אני יודע להחמיר. כל עם הארץ, אז הוא צריך להחמיר. כשאתה מסופק, ואתה לא יודע את הדין, אתה צריך להחמיר. בשביל זה לא צריך ללמוד הרבה. אבל תלמידי חכמים, הם אלה במורי ההלכה, הוראה, המושג הוראת הלכה, משמעותה אומרה שהיא במסכת כתובות, זה הוראת היתר. להורות הלכה זה להורות היתר. כי אם אתה אוסר, זה לא נקרא להורות הלכה, זה נקרא מה שנקרא ברירת המחדל. אז גדולי ישראל, רבים מאנשי הסגולה, אם שורת ההלכה אמורה להקל, אז הם מקילים. אבל לא רק הם מקילים לציבור הרחב, מאחר שהם הפוסקים והם פוסקי הדור, הם נוהגים ככה. הוא בעצמו גם כן נוהג ככה. אבל תגיד, יש פנים להחמיר, והיו גדולים שהחמירו, שלא לדבר על פשיטות במידות חסידות. לא שייכים למידות חסידות. אבל אתה אדם גדול, לא שייך למידות חסידות. החסידות שלי, שאני לא שייך למידות חסידות. וזה הנהגה של גדולי ישראל, הרועים הנאמנים. הם מבטרים על ההישגים הרוחניים ועל התביעה הפנימית הנשמתית שלהם מצד האחריות הציבורית, שזו מגמתה הראשית של התורה. זאת הייתה הנטייה נמצאת בין רבים מאנשי הסגולה למתות קו, להקל בקולות מעשיות, במקום שיש פנים להקל, אף על פי שנפשם הפנימית חפצה והורגת מצד אהבה עליונה פנימית לרחבתה של תורה ומצוותיה, הם מצד עצמם, אם הם היו אנשים פרטיים ואף אחד לא היה יודע מהם, הם היו מחמירים על עצמם ומסלסלים במידות חסידות וסברות שמתאימות על פי המגמות הפנימיות והאידיאלים הפנימיים של התורה, שזה כל הצימון הנשמתי שלהם. אבל הם מתנזרים מזה. בשביל חמדת הנצח והוד מאור אלוהי אשר בנפשם, הם קשורים אל ההריגה האלוקית, אל תביעת השלמות והקדושה במדרגות העליונות. מכל מקום יש משהו יותר קדוש מאשר הקדושה של האנשים הפרטיים. זה מה שאנחנו נוהגים להגיד בשבת, בנשמת. אתם זוכרים מן הסתם. בפי ישרים, תתעלל, אני עכשיו אגיד בנוסח אשכנה, בשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. אז הנה מה הסדר. הסדר זה מעלים בקודש, ישרים, כנראה אפשר להסביר למעלה מישרים צדיקים, כי ישרים זה השירות הטבעית, הבסיסית, המינימלית, דרך ארץ שקדמה לתורה, זה היושרה. אלוקים עשה את האדם ישר, גם גוי אמור להיות ישר. אבל צדיקים זה מדרגה יותר נעלה מישרים. ככה אפשר להסביר. ודאי שחסידים זה כבר למעלה מצדיקים. וודאי שקדושים הם נשגבים בקודש מחסידים. זה ודאי. אבל בהוראו שגם הסגנון של הביטוי, ככל שהקדושה הולכת ומתעלה, כלי הביטוי הולך ונהיה יותר פנימי. בפי ישרים תתעלל, ובשפתי צדיקים, ובלשון חסידים, ובקרב קדושים. אז פה, שפתיים, לשון והקרב. ככל שהקדושה מתגברת, כך הביטוי שלה מתמעט. והקדוש, במה מתבטאת קדושתו? לא במה שהוא מדבר, אפילו לא בלשון הפנימית שלו. כלום. לא רואים מזה. זה בפנים. אבל במעלות בקודש האלה יש מדרגה למעלה מהקדושים. מה היא? נו, אם הוא אתם. ובמקלות רבבות, עמך בית ישראל, התפאר שמך מלכנו לעולם ואין. יש מדרגה שהיא למעלה מהקדושים. והיא מקלות רבבות עמך ישראל. המגמה של התורה, המגמה של הנשמה, והאחריות של הקדושה העליונה, עד רבה של אנשים שהם שייכים לקדושה, הם יודעים שיש משהו יותר קדוש מהקדושה. וזה מקלות רבבות עמך ישראל. ברינה התפאר שמך מלכנו בכל דור ודור. אז זה המבט וזו האחריות של רואי ישראל הנאמנים. הם יודעים מה עיקר ומה תפל. במקום שזה עומד בסתירה, הקדושה הפנימית האישית ובניין הגישה לתורה החיה ממשית של הציבוריות הרחבה, התורה החיה הממשית של הציבוריות הרחבה היא נעלה בקודש, חשובה יותר, היא ראשונה במעלה ובאחריותם של הגדולים עוד יותר ממעלתם הקדושתית הפנימית. אז הם ותרים על הקדושה שלהם, אז כביכול הם לא קדושים. כביכול. על כל פנים, זו הגישה וזו שיטה, שיטה של הנהגה של גדולים. יבליגו על תשוקתם העדינה למען ידעו העם שמעשיהם והליכות חייהם של גדולי הדעה הללו תורה שלמה היא. עד כאן ראינו בשבוע שעבר. עד כאן הגישה של, מן הסתם, של רב נחמן. זו שיטתו של רב נחמן. לעומתו, יש דרך אחרת בעבודת השם. גישה אחרת. שהיא כנראה שיטתו של רבי עמי, שהוא לא מרוצה מהגישה הזאת של רב נחמן. על אף שרב נחמן נוהג כרבי וטה. נוהג כרבי וטה, אבל רבי וטה הם פוסקים לציבור רחב, אבל הם לא מדברים עם אדם כל כך גדול כרב נחמן. כך סובר רבי עמי, בניגוד לדעתו של רב נחמן. זאת היא מערכה הבאה מהשקפה לצד המעשי של יחס הגדולים אל העם, על העם. אבל יש גם כן צד הפעולה הרגישית. רבי עמי אומר, החשבון הוא לא צריך רק להיות, אתה לא פועל ומחנך ומטמיע את ערכי התורה בעם, במה שאתה יוצר מן תודעה כזאת של מה עושים, מה עושים. התורה זה לא רק הלכה. התורה לא... אני לא יודע אם אפשר להגיד, אולי התורה מתחילה בהלכה, אבל היא לא מסתמת בהלכה. אולי אפשר להגיד, היא לא מתחילה בהלכה ולא מסתמת בהלכה. אולי אפשר להגיד, לא מתחילה בהלכה ואולי רק מסתמת בהלכה. העיקר, התורה זה לא רק הלכה. וכשאתה יוצר תרבות, אטמוספירה חברתית, שכל התורה כולה, זה כל לא משנה, העיקר הלכה, זה נזק ציבורי. אתה מנמיך את רוח הציבור הרחב וקישורו לתורה. אתה מעוות את המטבע הרוחנית של התורה. כי באמת, אם כל הפרספקטיבה היא אחריות, אחריות איך יוצרים ציבוריות רחבה שיודעת איך מתנהגים להלכה. אם זו המדוחה וזו הסוגיה, לא הייתי מתווכח איתך, אומר רבי עמי לרב נחמן. אבל הגישה הזאת היא בעצמה של טעות. אבל יש גם כן צד הפעולה הרגישית. פעולת ההוד המשוערת על ערכה של תורה ותעודת מצוותיה בלב העם, בראותו את מורה, בעלי הבינה והנפש, בעלי הלב וההשכלה הרחבה והברורה, השכלת החיים ברוחב מילואה, מראש ועד סוף. הרגשה הזאת אי אפשר כלל שתהיה שווה לכל אדם, ואין לקוות שישבו בה הקטנים והגדולים. על כן בזה ההבדל מוכרח להיות. וכל מה שיראה עמד גדולה ואינם נותנים כבוד רב, וזהירות מופלגת הם נוהגים גם בענפי ענפים ודקדוקים הקלים של מצוותיה של תורה, יכירו מזה תרומות כבודה של תורה בלבבם. ואז, גם אחרי הורדת כמה מעלות מוכרחות, שלפי ירידת מצבי הנפש תראה, הרגשה במעלותיה מכפי מה שהיא מצוירת אצל הגדולים לעומת מה שתוכל להצטייר אצל הקטנים, מכל מקום יישאר חלק רשום של השרת כבוד וקדושה המספיק ליתן להם עוז לקיומה של תורה בחובות השוות לכל, ברוב אהבה ואמונת עומי. ועל פי זה המשפט, ראוי וחובה לאדם חשוב להתנהג בחסידות ויתרון דקדוק מעשי לפערך חשיבותו. אחריות של גדול בישראל זה לא רק להיות מודל חי של איך הציבור הרחב מתנהג. אחריותו של גדול בישראל ליצור יחס פנימי, נפשי, בציבוריות הרחבה לתורה כולה ולמצוותיה. והיחס זה לא רק הטכניקה, עושים כך ועושים כך, אלא איך אתה בונה תודעה מעריכה, איך אתה יוצר יחס מעריך, איך אתה יוצר הערצה בציבור אל התורה. זה אתה לא משיג במה שאתה עושה מעצמך, על אף שאתה גדול וקדוש, דמות פופולרית. ההפך מזה זה נכון. צריך להטמיע בציבור את התודעה שיחידי סגולה הם אינם אנשים פופולריים. ואין חינמי, אי אפשר ללמוד ממעשה. גיד, אז מה יהיה? אי אפשר ללמוד מעשיהם? מזה שאתה לומד שלא אי אפשר ללמוד מעשיהם, ממעשיהם אתה לא לומד, אבל מרוחם על ידי זה, ודווקא על ידי שאתה יודע שאי אפשר ללמוד ממעשיהם, אז אתה לומד מרוחם. רוחם זו שהיא כל כך מלאה דריכות ואהבה ויחס עמוק, תהומי, לתורה או לכל מצוותיה, יחס קשר הקודש של החיים אל התורה והמצוות, התודעה הזאת היא חשובה יותר מאשר המימד האינפורמטיבי לציבור הרחב, שידע בוודאות איך מתנהגים. ציבור רחב אפשר שהוא ידע איך מתנהגים, גם בלו שיש לו מודל חי כל הזמן, והוא כל הזמן מסתכל עליו ומחכה אותו. להפך, תיצור את הדמות העליונה, דמות הקודש, שכולם יודעים שזה איש אלוקים נורא מאוד, פחד בכלל לדבר איתו. והוא שייך לדברים, מחשבות, מגמות, ואופי חיים כזה, זה נשגב, איש אלוקים, נורא מאוד. אבל איש כזה שרואים שאפילו בהלכות, וזה ידוע, שהוא מחמיר על עצמו מה שלא צריך להחמיר. וידוע שאיך שהוא נוהג זה לא הלכה. את זה הציבור רחב יודע. כי הוא נוהג על פי מה שכתוב בספרים, ששייכים לאנשים גדולים, שאנחנו לא שייכים אליהם. שייך למדרגות נוראות בקודש. הידיעה הזאת היא ידיעה שלא לא, 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 לא קשה להנחיל אותה לציבוריות הרחבה. וצריך להנחיל אותה לציבוריות הרחבה. ולא צריך לעשות את זה על ידי, העמדת מודל חקיינות. תגיד לה, תחנך את הציבור הרחב, ממנו, אולי ממני תראו, אבל אל תעשו. כי ידוע, לא מה שמבוגרים עושים, לא מה שמותר לבוגרים, מותר לקטנים. יש ילדים קטנים, והם צריכים לדעת, אתם קטנים, ולא. הורים הולכים לישון מאוחר, אתם עכשיו הגיע 8 בערב, מצחצחים 2 והולכים. אז למה אתם לא? שתהיה גדול, אז תתנהג אתה. לא צריך להסביר לך למה אני לא. אז כמו שזה נכון בחינוך, בחינוך קטנים, זה נכון גם בחינוך קטנים ברוחם. בציבוריות רחבה. מה קשה? קל מאוד להסביר את זה. וזה קל מאוד שזה ייקלט בלב של הציבור הרחב. אבל כשאתה יוצר את הפער, ואתה האופי הנשמתי הפנימי של איש הסגולה קורן בכל אישיותו והנהגתו, זה יוצר רוח של הערצה אל הקדושה, אל התורה. כמה הוא מקפיד בזה, כמה הוא מדקדק בזה, עוד למעלה ממה שצריך על פי ההלכה. טוב, אני לא שייך למדרגות כאלה, אבל כנראה זה דבר מאוד חשוב, דקדוק במצוות. אז אני, מה שאני לומד על פי השיעורים שאני לומד בדף היומי שלי, או מה שאני מבין במשנה הברורה, אני יודע שזה קודש קודשים, ואיש כזה נורא בקודש, עם שכלו נורא, ומגמותיו, אישיותו, והצילות נפשו, כמה שהוא מדקדק בדברים האלה עוד יותר, טוב, אז אני ודאי נוצרת בי תודעה של יראת שמיים ביחס למה שאני חי ומה שאני מקיים. והממד הזה, תודעת הערך הפנימית, הרגש ביחס לתורה, זה חשוב עוד יותר מאשר הממד האינפורמטיבי הדקדקני, שהיה ואני יש לי ספק אם הבנתי איתו מה שכתוב או לא. יש לי ספק, אני יכול לגשת לרב פוסק, אולי אפילו לאותו רב עצמו, ולשאול מה אני צריך לעשות. אז לי אגיד, אתה תעשה כך וכך. אגיד, לא הבנתי, יסביר לי. עוד פעם, עד שאני אבין. כי גם זה תפקידו של הרב הפוסק. אבל זה לא אומר שהוא בעצמו צריך גם להתנהג ככה. כי יש פה משהו יותר חשוב מאשר ההדרכה המעשית והמודל, המודל של איך עושים טכני. עיקר התורה זה הרוח. רוחי אשר עליך הוא דבר ששמתי בפיך. הגישה, היחס הנפשי, עולם הערכים, התורה היא באה לבנות תודעה ערכית בראש ובראשונה. וההתנהגות המעשית, ההלכתית, זה נגזר מעולם הערכים. נו, זה בדי חשוב. זה חשוב כמו שהגוף חשוב לנשמה. אין נשמה בלא גוף. אבל בינינו נשמה יותר חשובה מגוף. אז הרוח והגישה והאטמוספירה והיחס הנפשי לתורה זה יותר חשוב מאשר הגוף. זה לא בא לזלזל כי הוא זה בגוף. אבל המבדיל בין קודש לקודש קודשי.
זה מה שכל אחד יבחר לראות.
סליחה?
זה תלוי במה שכל אחד יבחר לראות. אם אחד יבחר לראות את ההלכה יותר, ושני יבחר לראות את אהבת התורה.
כן, אני לא יודע למי אתה מתכוון במילים, כל אחד, אם אתה מתכוון בציבור עצמו, אז זה לא. כי פה הציבור הרחב הוא רואה עכשיו גדול, והגדול זה אחת משתיים, או שהוא נהג על פי הלכה, או שהוא נהג על פי מעבר להלכה. על פי מידות חסידות. הציבור הרחב זה בעצמו שהוא לא יודע. זאת אומרת, אם הוא יודע שהגדול שלו הוא נהג על פי הלכה, אז אין לו בעיה. כל מה שהוא רואה אומר זו הלכה. אבל אם הוא יודע שהאיש הזה הוא מקובל נורא מאוד, אני לא יודע מה, אז הוא כבר לא יכול לדעת. כי הוא לא יודע מה שהוא נוהג, מה זה, זה מנהגים שלא שייכים לי, או שזה כן שייך לי, להניח תפילין שייך לי. או אולי לא, רק מקובלים מניחים תפילין. אתה מבין, הציבור רחב, אני יודע, יכולים להגיע עד לשם. אז כשאתה מציב מין גדול כזה שהציבור לא יודע, זאת אומרת, זה לא ברור איך הוא נוהג, אז אתה לא יכול להניח את זה לציבור רחב ולהגיד לו, תבחר, את הצדדים של ההלכה תעתיק ממנו, הצדדים של ההלכה אל תעתיק ממנו, כי זה בעצמם שהוא לא יודע. אז לכן, זו הדילמה, וזה מה שהרב פתח פה בפסקה. יש פה, זה קונפליקט, וזה קונפליקט בלתי מתיישב. אתה לא יכול לנהוג, זה אי אפשר לעשות גם וגם. זה או-או. או שאתה, זה מדובר פה על הדמות של הגדול. איזה שיטה אתה נוקט בה? ואם אתה נוקט בשיטה הזאת, זה יפריע לשיטה הפוכה. כי אם הבעיה ואתה תנהג מידות חסידות, זה מפריע לאידיאל שעניינו שיהיה לנו דמות שנוכל לשמש אותה ולשימוש. זאת אומרת, להסתכל איך היא מתנהגת ולהתנהג כמוה. אז זהו, אז יותר אי אפשר להסתכל עליך ולהתנהג כמוך. זהו, נגמר. ואם הגישה היא שהציבור צריך שיהיה דמות מופת, לדעת איך עושים, הלוך למעשה. אם זו הגישה, אז נגמר. היחס של יצירת האטמוספירה המעריכה של חרדת הקודש הפנימית, שהיא מונחלת בצורה סיגולית על ידי איש המעלה והקודש, זה כבר לא. כי זה אדם פופולרי ואדם מעורב בדעת עם הציבור, הוא לא משיג את, לא משיג את המטרה הזאת. או-או. ועכשיו זו הדילמה, איזו שיטה לנקוט. ויש מחלוקת. רבי עמי אומר, צריך להיות איש קדוש, יהיה איש קדוש. ורב נחמן אומר, יש משהו יותר חשוב מאיש קדוש. וזה מקלות ריבות עמך ישראל. מחלוקת. אלו ואלו דברי אלוקים חיים מן הסתם, אבל בפועל אתה לא יכול לנקוט לפי שתי השיטות. ושוב, הסוגיה פה היא בכלל לא נוגעת ואין לה שום נפקמינה לנו. אנחנו הציבור הרחב. ופה, זו סוגיה, הגמרא גם מלמדת לא רק את הציבור הרחב איך להתנהג, היא גם נותנת הדרכה לגדולים וקדושים איך להתנהג. ופה יש מחלוקת בהדרכת גדולים וקדושים. כן.
הדרכה למקרות ריבות עמך ישראל יכולה להיות בשתי הצורות. זה גם הצוג של הדרכה. להראות להם חרדת קודש.
נו, זה נכון. נכון, זה בדיוק.
יש פה גם הדרכה, בשניהם יש הדרכה.
כן, רק זה... זה הדרכה הלכתית וזו הדרכה ערכית. והדרכה הלכתית היא, יש בה מסרים אנטי-ערכיים.
אנטי-ערכיים.
כי המימד הערכי הוא יוטמע בנפש הציבורית יותר על ידי המפגש של הדרכתו של איש הקודש והמעלה והסגולה המופלאה. ככה זה יושג יותר. אבל כשההדרכה היא, הוא מתנהג כמו כולם, אני אדם פשוט. עומד איש גדול, והוא מכריז על עצמו שהוא אדם פשוט. אז הממד הזה, אז הוא מועיל טכנית לציבור הרחב, אבל הוא לא מועיל להם בצד הערכי. נכון, גם איש המעלה והקודש שמנהיג מסלסל בעצמו בצדדי עדינות והצילות וקפדנות מיוחדת שהוא מקפיד ביחס לעצמו, זה מדריך את הציבור, אבל זה לא מדריך אותו מעשית. זה מדריך אותו ערכי. זה שני מדרכות, אבל זה השאלה. מה עדיף להדריך? את הצד הטכני המעשי, זה קודם כל, או הצד של היחס הנפשי, איך יוצרים אטמוספירה נכונה בתרבות הכללית. זו הדילמה.
לא יכול להיות נגידי שהלכה שהוא טכני, נגיד, אבל הוא רואה שאיך שהוא
אוכל,
איך שהוא מדבר,
איך שהוא... אין בעיה, אין בעיה. רק והיה ויודעים שהוא... איש הלכה, ואיך שהוא מתנהג, זה רק על פי גדר ההלכה, זה פוגע, אין ספק, גם איש כזה הוא ודאי משרה סביבו האווירה של עדינות והצילות, אבל זה לא ייצור בתודעה הציבורית את אותה עוצמה של רוממות וקדושה איש נשגב ייצא. זה לא עושה את אותו דבר. כן.
אי אפשר לומר ששיטתו של אדם היא כוללת בתוכה...
של שיטתו של... כן.
שהיא לא כוללת בתוכה טיפה
ממשנתו
של
רב נחמן? לא, זה לא הולך ביחד.
כי הציבור רואה גם הלכה.
לא, אבל הציבור רואה הלכה, והוא לא יודע אם זה הלכה או לא הלכה. זה מבלבל אותו. זאת אומרת, כשהוא רואה גם הלכה וגם מעבר להלכה, הציבור לא יודע מהו הלכה ומהו מעבר להלכה. כי בשביל זה אתה צריך להיות חצי תלמיד חכם. בשביל לדעת מה גדר ההלכה ומה זה מידת חסידות. אבל אם הדמות הזאת היא נוהגת בחייה, בסגנונה העצמי, לא על פי גדר ההלכה בלבד, אלא גם על פי מידות חסידות, אז נחסמה הדרך בפני הציבור הרחב לעקוב אחריו ולחקות אותו באופן מעשי. כי הוא אף פעם לא יודע, הציבור הרחב לא יוכל לדעת אם ההנהגה הזאת היא ראויה לחיקוי, ההנהגה הזאת לא ראויה לחיקוי. נכון, זה הדילמה. אז זה הדילמה. נכון, זה הדילמה. מה החשוב יותר? האם הקשר לתלמי חכמים לציבור רחב זה ליצור בציבור רחב ידע איך מתנהגים טכנית, או יש להעדיף את התמעת התודעה הערכית בציבור הרחב, לרומם אותו ברגשותיו, ביחסו, בחרדת קודש של התורה ומצוותיה, בשיא הגובה ששר לרומם. מה עדיף? זו המחלוקת בין רב עמי לרב נחמן. כן.
יש בזה מידת האמצע?
לא. זה, זה מה שהיא פתח פה הרב, זה משפטי הפתיחה. פעולת ההשפעה של אדם חשוב על הדור תחלק לשתי מערכות, שלפעמים יהיה קשה להשלים ביניהם. אין מידת אמצע. למה? שהדבר הפועל לטובה לצד אחד יהפך לרועץ לצד השני. בואו, אני מציע שנמשיך לקרוא. אז כן, נחזור עוד פעם על הפסקה של היום. זאת היא המערכה הבאה מהשקפה על הצד המעשי של יחס הגדולים אל העם. כאשר הגדולים לוקחים אחריות על ההתנהגות המעשית של הציבוריות הרחבה. אבל, אומר רבי עמי, יש גם כן צד הפעולה ההרגשית. פעולת ההוד המשוערת על ערכה של תורה ותעודת מצוותיה בלב העם. ואיך תיצור את ההרגשה הרוממה הזאת ואת תודעת האחריות של הציבוריות הרחבה ביחס לשמירת המצוות ודקדוק בהם? זה על ידי שיראה את מוריו, בראות העם את מוריו, בעלי הבינה והנפש, בעלי הלב וההשכלה הרחבה והברורה, השכלת החיים ברוחב מילואה, מראש ועד סוף. כשרואים את עומק הדקדקנות והרוח האידיאלית, העדינה, הצילית, בכל הניואנסים הקטנים של עולמה הרוחני, איך שזה מתבטא בכל עומר חייו, בכל סגנונו ההתנהגותי, ככה זה ילך וייווצר בלב העם. כשהוא רואה את מוריו בעלי הבינה והנפש, הוא מבין שהגדולים מבינים הרבה יותר ממנו, רואים השקפת עולמם, הערכים שלהם, ההבנה שלהם, התובנות שלהם, זה לא איפה שאנחנו נמצאים. בעלי הלב והשכלה הרחבה והברורה, השכלת החיים ברוחב מילואה מראש ועד סוף, יש להם לגדולים את התפיסה הכללית, מה זה באמת המציאות. הרגשה הזאת איננה כלל, אי אפשר כלל שתהיה שווה לכל אדם. איך שחש הגדול את תודעת האחריות ביחס לדקדקנות במעשים, לא חשה אדם מה מצוי, אני לא יכול להיות כמו הגודל של הגדול, אני לא חש את התחושות שלו, אני לא מבין את ההבנות שלו, אני לא רואה את השקפת עולמו, זה לא המבטים שלי. ואין לכבוד שישבו בה קטנים וגדולים, זה דבר ברור, וזה מושכל יסוד, שציבוריות הרחבה, הבינונית, הקטנה, היא לא נמצאת, לא בתחושות ולא בתובנות ולא בהבנות של האנשים הגדולים. על כן בזה ההבדל מוכרח להיות, ואין מה לטשטש אותו, ואין מה שהגדולים ישחקו כאילו הם בגובה של כולם. זה לא נכון. בכל מה שיראה העם את גדולה, וכשאדרבה העם רואה את גדולה, והוא יודע, העם יודע, שאני לא הם והם לא אני, אז אינם נותנים כבוד רב, אבל זה יוצר הערכה לאותם אנשי קודש, אנשי הצולה, אנשי פנים, אנשי סוד, אנשי פילי פלאות. אינם נותנים כבוד רב, וזהירות מופלגת, הם נוהגים גם בענפי ענפים ודקדוקים הכלים של מצוותיה של תורה. השלחה של הערכה אל אנשי הקודש האלה, היא תתבטא בדקדקנות שלהם, באכפתיות שלהם, במצוות כפי שהם קיימים אותם, על פי שורת ההלכה והדין. ויכירו מזה תרומות כבודה של תורה בלבבם. אבל יש להם הערכה לתורה, הם לא חיים במין התבוסר כזאת, של התורה זה הכל הלכה, 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 הלכה. זה לא יכול להיות. זה פשוט משפיל קרנה של תורה. יוצר מין אטמוספירה כזאת בלב ההמונים. וזה נזק. להפך, צריך להבין שהתורה היא המון חלקים מעבר לעובד שלהם. ואולי שם נמצאת עיקרה של תורה. וזה בעצמו יוצר, כשאני מעריך את האדם, אני מעריך את גופו, אני מעריך את התורה, את נשמתה, אני מעריך את, את גופה של התורה. וגופה של התורה זה כל הצדדים ההלכתיים. אבל זה לעולם, חרדת הקודש שיש לי בפני הגוף, זה בגלל שאני יודע ששורה פה נשמה גדולה, ונשגבה מבינתי ומאופי חיי, כי אני אדם מעשי, ונמצא בהגות ובצורות מחשבות שהן מתאימות לי. אבל אני לא הגדרה של המושג תורה. ואז גם אחרי הורדת כמה מעלות מוכחות, כי ודאי שאינו דומה היחס של אותו קדוש והדקדקנות שלו במצוות ליחס שלי ודקדקנות שלי במצוות. ומכל מקום, רוחו מועצלת עליי ויוצרת אותי ברמתי מדקדקת כמה שאני יכול. ובכך תהיה פה איזה נפילת מתח ונפילת הרגשה, כי רגשותיי זה לא רגשותיו. אז גם אחרי הורדת כמה מעלות מוכחות שלפי ירידת מצבי הנפש, תרד ההרגשה במעלותיה, ברור. לא ספירת החיים שנמצא בו האיש הקדוש, נמצא בו האיש האמוני. ולא התובנות והציורים הכלליים של איש הקדוש, זה הציורים וההבנות של האיש האמוני. ולפי ירידת מצבי הנפש, תרד ההרגשה במעלותיה, מכפי מה שימצרת אצל הגדולים, לעומת מה שיכולה להצטר אצל הקטנים. מכל מקום יישאר חלק רשום של השרת כבוד וקדושה. זה לא יפגע בתורה, זה להפך ירומם את התורה. המספיק לתן להם עוז לקיומה של תורה בחובות השוות לכל. ייתכן שיש פה רמז, הגישה שלך אפילו לשיטתך היא תורה. מה אתה חרד? רב נחמן אומר לו, רבי עמי, אולי נסח את זה במין ויכוח כזה, אתה רוצה שהציבור הרחב ישמור את המצוות כמו שצריך, לצורך זה הוא צריך לדעת מה זה שמירת מצוות כמו שצריך. אני אומר, הגישה שלי היא תוביל אותם למה שאתה רוצה יותר טוב מהגישה שלך, כי אתה רק מדריך אותם טכני, 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 טכני. אבל אם תיצור להם תודעה והערכה את הטכניות, הם כבר יפתרו את הבעיה הזאת. אפשר לפתור אותם בצורה אחרת, כי למי שאכפת לו, אז הוא ידאג, שידאג שהדברים יהיו מסודרים. אבל איך תיצור את האכפתיות? זו הנקודה החשובה.
וזה גם כולל קצת את שיטתו של הרב נחמן.
סליחה?
אני אומר שיטתו של הרב נחמן כולל טיפה את שיטתו של הרב נחמן גם.
אם הניסוח הזה משמח אותך, אז בסדר. אני ניסיתי להסביר, לפי מה שהבנתי שהרב אומר פה, שזה שתי שיטות שלא מתיישבות ביחד. וזה לא שאתה מצליח לעשות את שני הדברים גם יחד. כי יש פה גישה הדרכתית אחת שהיא שונה מהגישה האחרת. והדגשים הם שונים. זה שהמטרות הם אותה מטרות, וכי אתה מעלה על דעתך שרב נחמן לא אכפת לו. זאת אומרת, מצידו שהציבור רחב זלזל בתורה ולא לא יקנה ערכים ולא יקנה... לא יקנה הערצה, לא לגדולים ולא לתורה, העיקר שידע טכנית מה לעשות. וכי אפשר להעלות על הדעת סברה כזאת? ודאי שלא. אז מן הסתם, מה שרבי עמי רוצה להשיג, רב נחמן זה מאוד חשוב לו. ומכל מקום, הוא עכשיו בדילמה. אם אני מתנהג כך, אני משיג יתרונות בצד הזה. המתנהג כך, אני משיג יתרונות בצד הזה. הם שני מעוניינים באותו אידיאל. הם שניים חכמים, חכמי ישראל, ובמטרה אין מחלוקות בכלל בין חכמי ישראל. אז אם ישנה מחלוקות, זה לא בגלל שזה רוצה להשיג מטרה אחרת, אלא הם לעולם, והנה המחלוקת, ופה זו סוגיה שהיא נסגרת במחלוקת, הוא מקפיד עליו, והוא סובר כך. זהו, כך סוגיה נשארה. ולא, אין פה מסקנה שאומרת, אז באמת עדיף רבי עמי, כי הוא קצת משיג את מטרותיו של רב נחמן בגדול, או בקטן, או קצת, אז עדיף כבר. לא, זה לא מסקנת הגמרא. כי זה פשוט לא. כי המטרה היא אותה מטרה, היא משותפת לשניהם. רק עכשיו, זהו, אם אתה רוצה להגיע לאיזון המוחלט, לא תגיע. בחיים אין איזון מוחלט. וכשיש לך יתרון בתחום אחד, יש לך הפסד בתחום אחר. וזה המצב. אז זה נכון שגם רבי עמי מעוניין בזה שהציבור הרחב ידקדק במצוות וישמור את המצוות, וידע איך מקיימים מצוות. הוא אומר, תשאיר, הוא יסתדר בכוחות עצמו אם תיצור לו את התודעה הערכית. זה יושג מעילה. ורב נחמן אומר, תראה, הציבור הרחב, אתה צריך לדבר אליו בגובה העיניים. אתה צריך לדבר מה שהוא מבין, מה שברור לו, ואם הוא ידע מה לעשות, אז זה יעשה את זה. נשאר. זה כבר לא בחייתם. על כל פנים, ודאי שזה חשוב מאוד השאר, אבל אתה צריך להחליט, לא יכול לאכול את העוגה ולשאיר אותה שלמה. כן. אז זה מה שאומר רבי עמי. אז ודאי שההערכה היא תרד באיזה מידה, אבל עדיין יישאר חלק רשום של השארת כבוד וקדושה, המספיק לתן להם עוז לקיומה של תורה בחובות השוות לכל. ואיך ידעו מהם החובות השוות לכל? יהיו להם שיעורים של דף יומי ושיעורים בכף החיים ובמשנה ברורה, וידעו מה הם צריכים לעשות, מה ששווה לכל, ברוב אהבה ואמונת עומן. ועל פי זה המשפט, ראוי וחובה לאדם חשוב להתנהג בחסידות ויתרון דיוק מעשי לפי אין חשיבותו. על כן הסגנון שלך רב נחמן, שאתה הולך ומכריז על זה שאתה מתנהג כמו כולם, זה לא מתאים. הוא מקפיד על זה רבי עמי. והמחשבות הכלליות הולכות ומתפרטות במעשים התלויים בייחוד בשני יסודות גדולים שבתורה, שמשפיעות הכרות מצוילות. הלא הם ההכרת עליונותם של ישראל וקדושת האומה בבחירה האלוהית. יסוד השבת עוד היא לעולם ביני ובין בני ישראל. והשני, ההבדלה שבין ישראל לעמים. כמה היא צריכה להיות ניכרת באומה בשביל השמירה של הסגולה האלוהית העליונה והגדולה של ישראל. הסגולה האלוהית העליונה והגדולה של ישראל. אומנם בכל מושג יותר נחמד ויותר קדוש, אפשר לכוח הדמיון לבלתי מזוקק להעביר עליו את הדרך, להכניס בו פרטים מיותרים וחייבים. על כן לפעמים צריך להשפיע כוח כניסה, נובע מעזרת בל תוסיף, ואל תהי צדיק הרבה, כדי לשמור את הגבול במידתו. והגבלה של המחשבות לפרטיהן תהיה מושלמת באיזו הגבלה מעשית שאותה ביקש רב נחמן לסמנם בשבת בהתמנת צונן. עד פה תבוא ולא תוסיף. וביסוד ההבדלה שבין ישראל העמים, במה יעד האחים כפלה ארמה, אמנם יש לדעת כי רק הרעיון המעורב בדמיוני שב צריך הוא לביצור והגבלה. לכן הוא הדרך ביחס להשכלה השלמה של איש שלם, היודע דעת אלוקים ואורך תורת חיים. אצלו אין קץ לתעודות הרעומות של כל מחשבה עליונה, ואין תכלית לטובה והוראה של הרחבתה וגידולה. על כן, יש גם כן משפט להיות מרחיב והולך, מתעלה ומעלה, וחסידות גדולה מכולם. אדם חשוב שאני. עוד פעם. והמחשבות הכלליות הולכות ומתפרטות במעשים התלויים בייחוד בשני יסודות גדולים שבתורה, שמשפיעות הכרות מצוינות, הלא המה הכרת עליונותם של ישראל וקדושת האומה בבחירתה האלוהית. יסוד השבת, אולי פה צריך להיות שתי נקודות ולא פסיק. יסוד השבת אותי לעולם ביני ובין בני ישראל, נקודה פסיק. והשני, ההבדלה שבין ישראל לעמים. כמה היא צריכה להיות ניכרת באומה בשביל השמירה של הסגולה האלוהית העליונה והגדולה של ישראל. המחשבות הכלליות הולכות ומתפרטות במעשים התלויים בייחוד בשני יסודות גדולים שבתורה. שני יסודות גדולים בתורה, התורה משפיעה ויוצרת הדרכה. וזה מתבטא בסיכומו של דבר בהדרכה מעשית הלכתית. ההכרות, היסודות הגדולים שבתורה, הם משפיעים הכרות מצוינות. אני חושב שעדיף שיהיה כתוב פה שמשפיעים הכרות מצוינות, כי דומני זו כוונתו של הרב. שני היסודות הגדולים שבתורה משפיעים הכרות מצוינות. הלא הם שתי הכרות. שני יסודות משפיעים הכרות מצוינות. שתי הכרות. הלא הם הכרת עליונותם של ישראל וקדושת האומה בבחירתה האלוהית. יסוד השבת כן, ואז שמשפיעות הכרות מצוינות, הלא המה שתי נקודות. א', הכרת עליונותם של ישראל וקדושת האומה בבחירתה האלוהית, שזה עניינו של יסוד השבת, אות היא לעולם ביני ובין בני ישראל, זה יסוד האחד. והשני, ההבדלה שבין ישראל לעמים, כמה היא צריכה להיות ניכרת באומה בשביל השמירה של הסגולה האלוהית העליונה הגדולה והגדולה של ישראל, זה השני. אז כן, אז יוצא שאם כך, אז לא כמו שאמרתי, אלא כדאי לעשות את שתי הנקודות, זה אחרי הלא המה. עוד פעם, המחשבות הכלליות הולכות ומתפרטות במעשים התלויים בייחוד בשני היסודות הגדולים שבתורה, שמשפיעים הכרות מצוינות. הלא המה, א', הלא המה כאילו, שתי נקודות. א', הכרת עליונותם של ישראל וקדושת האומה בבחירה האלוהית, שזה מה שמוטמע בנו על ידי יסוד השבת. יסוד השבת שהיא אות היא לעולם ביני ובין בני ישראל. והיסוד השני, הכרה מצוינת שנייה מושפעת מהיסוד הגדול שבתורה, זה הרעיון על ההבדלה שבין ישראל לעמים. כמה היא צריכה להיות ניכרת באומה, עד כמה צריך להבדיל ועד כמה לא צריך להבדיל בשביל השמירה של הסגולה האלוהית העליונה וגדולה של ישראל. מבנים? יש פה הלכה אחת ביחס לשמירת השבת, צונן, התמנה צונן בשבת, דין אחד. וזה מתענף, וזה הלכה שהיא ענף מהיסוד הגדול שבתורה, שעניינו להבליט את עליונותם של ישראל וקדושת האומה בבחירתה האלוהית. כי השבת זה עניינה. השבת עניינה להבליט את קדושת האומה, ועד כמה שהיא בחירה אלוקית. היא העם הנבחר על ידי אלוקים, שתכונתו הנשמתית היא השבת. והשבת אותי לעולם על היחסים ביני ובין בני ישראל. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. שבת מבליטה את הערך האלוקי של ישראל. וזה אחד מהיסודות הגדולים שבתורה, להבליט את הערך האלוקי שבישראל. אמנם ישנו עוד ערך גדול בתורה, עוד רעיון והכרה מצוינת, חשובה, שהתורה באה להטמיע בנו. והוא הסוגיה של ההבדלה, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בישראל לעמים. כי צריכה להיות, ואבדיל אתכם מן העמים, להיות לי. וההבדלה הזאת, אז מצד אחד צריך להיבדל, ומצד שני, עד לאן להיבדל. כי אתם מבינים, לפעמים, אם נבדלים יותר מדי מהגויים, זה לא טוב. יש גערה בנבואה, בנביאים, יש גערה, כמתוקנים שבהם לא עשיתם. הפסוק אומר ביחזקאל, כגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. יש פסוק קודם, שהוא גואר באותה מידה ואומר, כגויים אשר סביבותיכם עשיתם. אומרת הגמרא, רבינו יחזקאל, אתה מבלבל אותנו. כשאנחנו נוהגים כמו הגויים, אז אתם אומרים, אתם מתנהגים כמו הגויים, וזה דבר שהוא מעורר את הזעם האלוהי. וכשאנחנו לא עושים כמו הגויים, אז גם כן צועקים עלינו. למה אנחנו לא עושים? עונה הגמרא, זה מנהג יהודי ידוע. כמקולקלים שבהם עשיתם, כמתוקנים שבהם לא עשיתם. לענייננו למדנו, אתה צריך להיזהר מהגויים. להיזהר מהגויים ולא ללמוד מהמקולקלים שבהם. אבל אתה גם צריך להיזהר וללמוד מהמתוקנים שבהם. יוצא שהמבדיל בין קודש חול לאור חושך ישראל לעמים, ודאי נכון, מאוד מאוד חשוב. ומכל מקום, אין מידה שהקיצוניות לא מזיקתה. אין מידה טובה שהקיצוניות לא תזיק אותה. אתה לוקח את זה מידה קדושה מדי, זה כבר קלקול. כל מה שגויים עושים, יש דברים טובים שגויים עושים, כדאי ללמוד מהם. בטח מהעמים המתוקנים, הגמרא תגיד אפילו מהעמים מקולקלים, הצדדים הטובים שבהם. על כל פנים לענייננו, ההבדלה שבין ישראל לעמים, כמה היא צריכה להיות ניכרת באומה בשביל השמירה של הסוגיה העליונית העליונה וגדולה שבישראל, אתם מבינים? כי רב נחמן אומר, אחים לי, זאת אומרת, קח לי מים שבישל אותם הגוי. אז זהו, בישולי אקום זה אסור, כדי שאתה תתנזר מהחברה של הגוי. אבל זה לא אומר שאסור לך לקחת גם כוס מים רותחים ונכניס לשם קפה, כיוון שירתיח אותם הגוי. זה לא אסור. אז עד כאן אתה צריך לפרוש, וכאן אל תפרוש. יש את המידה של הגבול עד כמה צריך לפרוש. אז הסוגיה השנייה, ובשני המקצועות האלה של התורה, בענפים מהעקרונות הפנימיים הגדולים של התורה, עסק בהם רב נחמן, והשריש הלכה מעשית ביחס לשבת וביחס להסתייגות במרחק שיש לנו לתפוס מהגויים. אמנם בכל מושג, גם יותר נחמד ויותר קדוש, אפשר לכוח הדמיון המלתי מזוקק להעביר עליו את הדרך. כמו שאמרנו, כל דבר, כל רעיון, אתה לוקח אותו במידה קדושה מדי, ובטח שזה מגיע לסדרה הציבורית הרחבה, הדמיונות שם הם פועלים שעות נוספות כידוע, ולתפוס מידה ומשקל בדברים, אז צריכה להיות פה הכרעה של גדולים. וזה מה שעושה רב נחמן. בשבת, חשוב מאוד. בכל מקום מותר להתמין צונן בשבת. להיבדל בהגוי, מאוד קריטי. מכל מקום מותר לקבל, להרתיח מים רותחים על ידי גוי. כי כל מושג, גם יותר נחמד ויותר קדוש, אפשר לכוח הדמיון הבלתי מזוקק להעביר עליו את הדרך. להפריז, להכניס בו פרטים מיותרים מחייבים. מתחיל להחמיר, כל מיני דברים שלא צריך להחמיר. זה לא טוב. הכל לפעמים צריך להשפיע כוח ניסה, יבוא גדול הדור כרב נחמן, נובע מעזרת בל תוסיף, ואל תהיה צדיק הרבה. תתמין, תצונן, אל תהיה לי צדיק. זה קלקול שאתה צדיק הרבה. ואל תוסיף, לא עשרה תורה, אז מי אתה שאתה מתחיל לאסור פה דברים? כדי לשמור את הגבול במידתו, יש מידה ומשקל. שמירת שבת, יש מידה ומשקל. להתרחקות מהגוי, מידה ומשקל. והגבלה של המחשבות לפרטיהן תהיה מושלמת בזו הגבלה המעשה. עצם זה שיש פה גבול עד כמה צריך להיזהר בשבת, גבול עד כמה צריך להיזהר מהרחקה מהגוי, והגבול הוא הלכתי מעשי, הוא גם יוצר תודעה ציבורית, תרבותית, כללית. צריך מאוד להקפיד בשבת, אבל לא כל דבר אסור בשבת. צריך מאוד להתרחק מהגוי, אבל תיזהר לא להתרחק יותר מדי. שאותה ביקש רב נחמן לסמנה בשבת בת מנת צונן, עד פה תבוא ולא תוסיף, ומותר להתמין צונן, אז אל תאסור את זה. וביסוד ההבדלה שבין ישראל לעמים, במה יעדי אחים כפלה הרמה? צריך להתרחק מבישולי אקו ועוד כל מיני דברים שצריך להתרחק מהגוי, אבל זה לא נקרא בישול אקו. אמנם יש לדעת כי רק הרעיון המעורב בדיוני שווא צריך הוא לביצור והגבלה. מה שצריך פה לרסן זה את הדמיונות של הציבור, של הציבור הרחב. שם צריך להתערב, הגורם השכלי, הביקורתי, בעל מידה ומשקל, הוא צריך לתת לציבור הרחב את אמת המידה. לא כן הוא היחס ביחס להשכלה שלמה של האיש השלם. בעולם הרוח הפנימי, אם אתה בא ליצור את התרבות ההתנהגותית הכללית בציבור הרחב, באופן מעשי, אז אתה צריך גם להטמיע בו את הרעיון. תשמע, לא כל דבר עשו בשבת. ולא כל מה שעושה גוי זה רע. אז זה חשוב לחנך את ההמונים לרעיון הזה. אבל איש גדול לא צריך ללמד אותו שלא כל דבר אסור בשבת. ולא צריך ללמד אותו שלא כל מה שגוי עושה זה רע. אין לו הווה אמינה בכלל לכיוון הזה. אבל הוא, יש לו את האוריינטציה הפנימית של תחושת השבת. וזה מבחינה רוחנית, זה משהו טוטלי. זה כל כך יקר, כל כך קדוש. כל כך ממלא את הנפש, שהנפש העדינה רוצה לחתום בתחושת השבת בכל תנועה בחייה. ואם התמנה, שבועת הדין אומרת דווקא במה שמוסיף הבל, אבל מכל מקום, האקט הזה הוא כבר מרחיק אותי מצד חיבוב השבת הפנימית, לא שאני מעלה על דתי שהכל עצור בשבת. אבל מצד הקשר הפנימי, יאמר איש הקודש, שנשמתו היא השבת, אז הוא רוצה להחמיר על עצמו, שזה ייבטא הסגנון של הדקדקנות הזאת, וההסתייגות הזאת, שאיננה שורת הדין, היא מביאה את תחושתו הפנימית ביחס לשבת. זה ביחס להשכלה השלמה של האיש השלם, היודע דעת אלוקים ואורך תורת חיים. אצלו אין קץ לתעודת הרוממות של כל מחשבה עליונה, ואין תכלית לטובה והרוע של חבטה וגידולה. על כן, יש גם כן משפט להיות מרחיב והולך. הן ביחס לשבת, שהוא יחמיר על עצמו, אפילו לאסור התמנת צונן על עצמו, והן ביחס להסתייגות שיש לו, הוא כל כולו ישראלי. שום מגע מבחינת השאיפה הפנימית עם כל מפגש עם גויות. ולא גם עד שלא אסור על פי ההלכה. כי מבחינת הרוח הפנימית שם הוא חל. ואת זה הוא רוצה לסגל לעצמו. וחסידות גדולה מכולם. זה מידת חסידות, נפלאה, נשגבה, ששייכת לאדם חשוב. ואדם חשוב, שונה, לא לומדים אדם חשוב, אנחנו רק יודעים שיש אנשים חשובים, אנחנו מעריצים אותם, מוארים מאורם, אבל הם שונים. אני פה והוא שונה. אדם חשוב שאני. והוא רחום מחפר. אפשר להתפלל כבר עכשיו? אני לא יודע.